היום רגילים כולם, ביום הולכים עם בגדים רגילים, בלילה ישנים עם פיג'מה. זה הנוהג הרגיל. בתקופה הראשונה העתיקה של הגמרא ועד לתקופה של הראשונים, לא היה מספיק בגדים לכל אחד שהוא יוכל להחליף ביום, בלילה. אז הנוהג היותר רגיל היה, בתקופה של הגמרא, היו ביום הולכים עם בגדים ובלילה מתכסים עם שמיכה. היו הולכים, ישנים בלי בגדים, רק עם שמיכה על זה שישר. כך היה נהוג. בדרך ממילא, כשאדם קם בבוקר, אז הידיים שלו ודאי נגעו בלילה במקומות המכוסים. כיוון שהם נגעו במקומות המכוסים, לכן צריך ליטול ידיים כדי שיוכל לומר ברכה. כדי שיוכל ללמוד תורה. מי שנגע במקומות המכוסים, אסור לו ללמוד תורה, אסור לו לומר ברכה, עד שהוא נוטל ידיים. גם, תלמדו אחר כך בסימן בייס, שכשקמים בבוקר, אז צריך להלביש את הבגדים תחת השמיכה. למה תחת השמיכה? כי מדובר באחד שישם בלי בגדים רק עם שמיכה, אז לכן, בטעמי צניעות, להלביש את הבגדים עוד לפני שיורדים יוצאים מהשמיכה. אך על פי כן, אנחנו נלמד בסימן א', שכשהוא קם בבוקר, עוד לפני שנטל ידיים, אף על פי שהוא נגע במקומות המכוסים, הוא יכול לומר, מודה אני. למה? כי מודה אני זו לא ברכה, זו לא תורה, אין שם הזכרת השם, אז מותר אפילו באופן שהידיים שלו לא נקיות ונגעו במקומות המכוסים. עוד דבר שמותר, לפני נטילת ידיים, מותר לחשוב דברי תורה. הוא עוד לא רוצה לקום, הוא עוד עייף, אולי הוא יישן עוד קצת, בינתיים הוא ער, הוא ישחרר בביתה, למה שהוא סתם מבזבז זמן, ויכול לחשוב על שולחנו שהוא למד אתמול בלילה, לשחזר, יכול לשבת ולחשוב. מותר לחשוב דברי תורה אפילו כשהידיים שלו לא נקיות, כיוון שנגע במקומות המכוסים. אבל יש עוד בעיה. חוץ ממה שהוא נגע במקומות המכוסים, יש עוד הלכה שאנחנו נלמד אחר כך בסימן ד', ה', שכשאומרים ברכה או לומדים תורה, לא ייראה ברכה ערוות דבר, שהלב לא יראה את הערווה. מדובר הרי שהוא שוכב תחת השמיכה, אין לו בגדים, אז אין לו שום הפסק. אז למה, אז אסור לו ללמוד. למרות זאת, הוא אומר פה בסימן א', שאפילו אם הוא שוכב תחת השמיכה בלי בגדים, ואפילו אם הוא לא נטל את הידיים, מותר לו לשכב ולחשוב דברי תורה. למה? כיוון שגם ההלכה הזאת שנלמד בסימן ד', ה', שלא ייראה ברכה ערוות דבר, ואם הוא גלוי אז אסור נגד אחד שהוא ערום, אסור לשבת וללמוד תורה, גם ההלכה הזו היא דווקא כשלומדים בדיבור. אבל לגבי זה, הרהור לב כדיבור דמי, ומותר לחשוב תורה אפילו כשמישהו נגדי עומד ערום. אז לכן כבר שני דברים לא אכפת לי. לא אכפת לי אם הידיים שלי לא נקיות, ולא אכפת לי אם אני עומד ערום. מותר לחשוב דברי תורה. יש פה עוד בעיה. הרי כשאני שוכב במיטה, עוד לפני שנטלתי ידיים מיד שהתעוררתי, רק אמרתי מידעני, הרי עוד לא אמרתי ברכת התורה. אז איך אני יכול לשכב ולחשוב דברי תורה? אז את זה נלמד בפסימן ממזיין. שם הם ההלכות של ברכת התורה, וגם שם כתוב שמה שצריך לומר ברכה ואסור ללמוד בלי ברכה זה דן רק בדיבור. במחשבה, בהרהור, אין איסור. אז אנחנו רואים מזה שכשהוא שכב במיטה, אז הוא יכול לחשוב דברי תורה, אף על פי שהידיים שלו לא נקיות, כפי שאנחנו נלמד בפסימן א', אף על פי שהוא עומד ערום, כפי שנלמד בפסימן ע', אף על פי שהוא לא אמר ברכת תורה, כפי שאנחנו נלמד בפסימן מ"ז. אז הוא יכול לשכב ולחשוב. אז האם אנחנו סיכמנו כעת שכל ההלכות אין במחשבה, בהרהור, בדברי תורה? נדמה לי שכל אחד יודע שכשהולכים לשירותים אז צריך לחשוב חשבונות ואסור לחשוב דברי תורה. אז למה שם יותר גרוע? איזה דין יש שם שהוא לא קשור לברכת התורה, לא קשור למה שהוא עומד ערום, ולא קשור למה שהידיים שלו לא נקיות? וככה גם כן כשהולכים במקלחת, גם אסור לחשוב דברי תורה. כל ההלכות, זה נלמד בסימן פידלת, ב-ה', שבשירותים ובמקלחת אסור לחשוב דברי תורה, צריך לחשוב חשבונות צדדיים, לחפש מה לחשוב, אבל לא לחשוב דברי תורה. לגבי זה, מחשבה של דברי תורה יש לה קדושה. ומה החילוק? מה הבעיה במקלחת? שעומדים ערומים ונוגעים במקומות המכוסים. אז הרי אמרנו שאפשר לחשוב. אז מה החילוק בין מה שאנחנו לומדים בסימן א' למה שאנחנו לומדים בסימן פי ד' ופי ה'? אבל שם לא, האיסור הוא לא בגלל שעומדים ערומים ולא בגלל שנוגעים במקומות המכוסים. שם הסיבה היא כיוון שמקום של שירותים הוא נקרא מקום מתונף, ושם אסור תורה בכלל, אפילו מחשבה. ועל זה יש הוספה, שגם כשלוקחים מקלחת זה גם נקרא מקום מתונף. לא בגלל שאני עומד ערום, לא בגלל שאני נוגע במקומות החום מכוסים, אלא כיוון שאני לוקח מקלחת ויש עדים, אז העדים האלה של המקלחת, יש לזה דין כמו שירותים של מקומות תטומאה, שאפילו מחשבה של תורה אסורה. ולכן, כשהולכים למקלחת במקווה, אסור לחשוב דברי תורה. כשנכנסים למקווה, ויושבים שם ומשוחחים או מחכים עד לחמם את העצמות, אז זה תלוי. במקווה שלנו בדרך כלל אסור לחשוב אז דברי תורה. למה? לא בגלל שאני עומד ערום ולא בגלל שאני נוגע במקומות המכוסים, אלא כיוון שזה אותו חדר כמו המקלחת. המקווה לא אוסרת עליי לחשוב דברי תורה. ולכן במקומות שיש שני חדרים נפרדים, מותר לחשוב דברי תורה.
מה? גם במקווה שלי. יש מקווה שלי, יש משתדלים גם במקווה.
כיוון שיש מקלחת. ההלכה היא שרק עדים של מקלחת על זה גזור. מה ההבדל? כיוון שזה עשוי בשביל להשתזף. שם זה לא עשוי בשביל העדים, זה עשוי, יש מקווה קרה ויש מקווה לא קרה.
זה לא עשוי בכל
יש את אותה תוצאה? זה לא אותה תוצאה, כיוון שזה לא אותה מטרה. ועד כדי כך, שיש נשים שהולכות למקווה, צריכות לברך ברכה. גר שהולך למקווה, צריך לברך ברכה. טוב, אז כיוון שהוא עומד במקום שרואים את הברכה, הוא עומד ערום, אז כדי שיוכל לעשות את הברכה, הם צריכים, אם זה גבר, אז צריך לחסות את עצמו. אבל מה עושה מה שאני מכסה את עצמי? הרי האיסור הוא לא בגלל שאני עומד ערום. הרי האיסור הוא בגלל שזה מקום של תינופת בגלל העדים. אז מה עוזר שאני מכסה את עצמי? אלא שעל המקווה לא גזרו, שיבה שזה לא עשוי בשביל להתנקות. לא עשוי כדי שיהיה עדים וניקוי. אז רק לטבול, בזה לא גזרו. ולכן, בשעה שיוצאים לחדר שמתלבשים שם, אז אף על פי שכשאני עומד, אני מתנגב, אני נוגע במקומות המכוסים. אף על פי שלנגדי עומדים עשרות שעומדים לגמרי ערומים. אין שום בעיה לחשוב דברי תורה. ולכן כשאנחנו נלמד אחר כך בדינים של אמבטיה, אז נלמד שם על חדר החיצון שכולם מלובשים, אין שום איסור, אפשר לדבר בדברי תורה ואפשר לעקור. בפנים אסור לחשוב, כיוון שזה לא נקרא מקומות המטונפים. החדר האמצעי מותר לחשוב ומותר להגיד שלום, מקום כזה אופן, יש כל מיני תנאים. למה? כיוון ששם האיסור הוא רק בגלל שעומדים ערומים, ולא בגלל שיש לזה דין של מקומות המטונפים. כשתלמד בפי ד' נדמה לי ששם הוא מסביר למה יש למרחץ, יש לו דין של בית הכיסא, אז נדמה לי ששם הוא יזכיר את דין. מה? מאוס ביותר. למה זה מאוס ביותר? זכור לי, אני לא הסתכלתי כעת, זכור לי שזה קשור לעדים. יכול להיות שאני טועה, וזה יכול להיות בגלל שמתרחצים שם. אבל למעשה זה דין מיוחד שנקרא מקומות המטונפים, שם איפה שהם מתקלחים. לא איפה שהולכים למקווה ולא איפה שהם מתלבשים. אבל פי ששם ושם כולם עומדים ערומים.
וזה בעיה מצד המקום גם אם אין שם אף אחד?
כן.
ואני מגדים...
כמו שבבית הכיסא אסור לחשוב דברי תורה אפילו כשאתה שם יחידי ואתה עומד עם הרגל.
ואם אני למשל הולך לשירותים במקום שלא מיועד לזה?
אז כשאתה הולך לשירותים זה כעת שירותים. אבל אם אתה עומד שם ערום, בלי שירותים, יש בזה רק הדין שאסור לדבר דברי תורה ואסור לומר ברכה. אבל לחשוב דברי תורה ועוד כמה דברים שמותר. אז לכן נחזור כעת לסימן א' שאנחנו מתחילים בו, שהוא מסביר פה שכיוון שהוא כעת קם, אף על פי שהוא בלי בגדים, אף על פי שהוא נגע במקומות המטונפים, מותר לו לומר מודה אני ולחשוב דברי תורה. אבל אם הוא ישן עם בגדים, הוא לא התפשט, אז הוא לא נגע במקומות המטונפים. אפילו כשמלבישים פיג'מה, אז נוגעים במקומות המטונפים, אבל נאמר שהוא ישן עם הבגדים, נאמר יותר, הוא ישן על הספסל בסרבטי. ישן כל הלילה, קם בבוקר. על פי ההלכה היבישה, אין לו איסור, הוא לא תמה, הוא לא נגע במקומות המטונפים, הוא לא ערום, הוא לא במקומות המטונפים. אין לו שום איסור. הוא יכול ללמוד בפה, בפיו לא רק מחשבה, הוא יכול לומר ברכות. ולכן כשתגיעו לשים על מלבוב, ששם מתחילים, זה הסימן הראשון של ברכות השחר, אז הוא יגיד שמיד בגמרא, נבואה, שאומרים את כל הברכות האלה מיד שהתחייבו. מה הפירוש מיד שהתחייבו? מיד שקמתי, אני אומר את אלוקי נשמה, מיד שהתעוררתי. מיד שאני שם את הרגל על הארץ, אני אומר לקרוא לארץ למים, וככה כל הברכות. ואחרי שכבר קמתי והתלבשתי ואמרתי כבר את כל הברכות, אז אני נותן ידיים ואומר, על מטיל השידור. שאלת השאלה, פרוש להגיד, כל הברכות, ישמתי כל הלילה. אז מה? אז מדובר שם שלא נגעתי במקומות הנטונפים. וכיוון שאני כעת עם בגדים, אין לי שום בעיה, אני יכול לומר ברכות, אני יכול ללמוד, ואין לי שום בעיה. כמובן ללמוד יהיה בעיה עם ברכת התורה, אני צריך לומר ברכת התורה, גם את זה הוא יכול להגיד בלי נטילת ידיים. כן, יש דין של נטילת ידיים עם ברכה, שזה תקנו חזר כל בוקר. את זה אנחנו נלמד בסימן ד', יש בזה מחלוקות, ואיך שהתראה במכריע, בשולחן ערוך, ובמדור בצרה, ובשולחן ובסידר, את זה אולי נדבר פעם הבאה. אבל כאן אנחנו לא מדברים על הדין של נטילת ידיים. אנחנו מדברים על הדין שכיוון שלא נגעתי בקומות הטמאים, אז נטילת ידיים את התקנה הזאת אני אעשה אחר כך. אבל כעת, הידיים שלי נקיות, אז מה אם ישבתי? אז אני אקום, אני אגיד כל הברכות, אני אשב ולמד תורה, ואחר כך אני אטול ידיים. כך היא ההלכה היבישה.
צריך
איתו
לדיים, אבל לא מצד
נכון. רגע, לפי הסדר הזה, יש גם ברכות קודם ברכת מבלי שערומים. נכון. שזה לא מדבר של ישנים בגדים. אז שם אנחנו נלמד שאת זה יכולים לעשות אלה שישנים בלי בגדים, אבל הם נזהרו, הם היו יראי השם ונזהרו בלילה לא לנגוע במקומות המחוסים והחזיקו את הידיים על הסמיכה. ככה יהיה כתוב שם בסימן לומבו. באופן כזה, שני הדברים מתאים. למרות זאת, מבואר בגמרא, שכשאני ישן בלילה, יש לי טומאה על הידיים. אנחנו לא מדברים כעת על החיוב לנטילת ידיים, אבל יש טומאה. אז מה אם יש טומאה? אז אסור לנגוע באוכל. כי אז הוא משרה טומאה על האוכל. לא רק על האוכל, אלא גם על הגוף, כל מקום שזה פתוח לפנים. אסור לנגוע בפה, אסור לנגוע באף, ולא בעיניים, ולא באוזניים, כל מקום שיש חור שנכנס לתוך הגוף. כיוון שהידיים טמאות, והטומאה הזאת יכולה לפגוע. זה כתוב בגמרא, זה הדבר היחיד שעשו. לנגוע באוכל, ולנגוע בגוף, במקומות שיש להם פתח. חוץ מזה, אפשר לומר את כל הברכות, ואפשר לומר הכל. אבל בזוהר, החמירו יותר. זה מביא על תרבה, שבזוהר כתוב שלא רק לנגוע באוכל אסור, לא רק לנגוע בגוף במקומות הפתוחים אסור, אלא אסור אפילו לנגוע בבגדים. צריך מיד לנטול ידיים. אסור להתלבש. ואם הוא מלובש כבר, אסור לו ללכת דל אדמות. ויחד עם זה כתוב בזוהר, שכל זמן שלא נתנו לידיים, אסור ללמוד ואסור לומר ברכות. אף על פי שלא נגעתי במקומות המקוסים, אף על פי שאני מלובש ואין שום בעיה. אני שוכב בסבסמת, יושן כל הלילה על, על הספסל, אני קם בבוקר, אסור לי ללמוד, אסור לי לומר ברכה, אסור לי לנגוע בבגדים וללכת על דלת. מה? זה מה שזוהר?
לא
להעיר. להעיר אותם. וזה את לא השתנה.
בעצם מחלוקת בין הגמרא לזוהר.
זה לא מחלוקת. הזוהר מחמיר יותר, הוא נותן עוד חומרות שבמטעם הגמרא אין איסור, והזוהר החמיר. זה לא מחלוקת. את המערכת הזאת של ההלכה היבישה מהגמרא, ומה שהחמיר בזוהר, את זה אנחנו נלמד מיד בסימן א', נלמד את זה בסימן א' במדור קאמה, שהוא מתחיל אחרי הארבע הסימנים הראשונים של מדור בסרה. נלמד את זה בסימן א' של מדור בסרה, שהוא מיד בתחילת השולחן ערוך. ונלמד את זה בסידור, בפסקי הסידור של השקפת הבוקר. זאת אומרת ככה, בדרך כלל, כשלומדים שולחן ערוך, אל תראה, אז כולם יודעים שיש השולחן ערוך, ויש אחר כך, פסקי הסידור. פסקי הסידור הוא עשה אחר כך, כשהוא הפיס את הסידור בתופש סמך ג' כשהוא הגיע לרדי, אחרי המעשרים, ואז הוא ערך את הסידור והפיס את זה. זה בסר. יש שם הרבה חזרות. חזרות. אבל בדרך כלל שאין חזרה, אז זה לא עיבוד חדש. של כתיבת ההלכות. בדרך כלל כשלומדים את הסידור, פסקי הסידור, אז כמעט עוד ועוד כמו בשולחן ערוך. אלא שהוא לא מעתיק את כל ההלכות, רק מה שנוגע למעשה בפועל, ברגיל, וגם שם, אם יש פרט צדדי, הוא מוציא את זה, לא מעתיק את זה, אם יש הסברים וטעמים, הוא מוציא את זה, ואומר רק את ההלכות היבישות בעיקר. אבל אילו החלק של ההלכות היבישות, זה בדרך כלל כמעט עוד בעוד בתיקוני לשון קטנים, ממה שהוא כתב בשולחן ערוך. זה בדרך כלל. בשתי מקומות יש לנו שלוש שלבים, לא רק שתי שלבים. הם השכמת הבוקר שאנחנו לומדים כעת, ואחר כך יש את זה, בהלכות ברכות הנהנים, שזה לא חלק מהמסלול הזה, שזה סוף החלק הראשון. את זה הוא עשה בשלוש שלבים. מה עם השלוש שלבים? את השולחן ערוך עצמו, הוא התחיל לערוך עוד כשהיה אצל הרב המגיד מלזריץ', המגיד אמר לו לערוך את השולחן ערוך. הוא עשה את השלד, הוא סיים בשנתיים. אבל אחר כך המשיך עוד 10-15 שנה להוסיף, לתקן, לכתוב קונטרסך וכל מיני דברים. וכך התגבש השולחן ערוך שיש לנו, שהוא זה בהתללות במשך ה-20 שנה האלה בין תוף קוף למד ובין תוף קוף נון. אחר כך בערב בתוף קוף נון או קצת לפני זה, הוא התחיל לעשות עריכה חדשה. ואת העריכה החדשה הוא עשה את זה בכמה אופנים. מאז יש לנו את הארבע סימנים האלה. הארבע סימנים האלה נכתבו לפני הסידור. אם יש איזה הפרש בין המדור בסרה לסידור, הסידור הוא בסרה, עוד מעט נראה את זה. גם בהלכה הזאת שאנחנו למדנו, שדיברנו כעת. אותה תקופה, בין השנים תוף קוף נון ועד למאסר, נאמר עד מרס נוטס, הוא עשה עוד כל מיני, עוד עריכה של כל מיני הלכות, בצורה אחרת. הוא ערך את אז את ההלכה סלמותר, שהוא הדפיס את זה בתוף קוף נון דלת, הוא ערך אז את הלכה סריביס, שזה לא על סדר השולחן אורך כמו של כל השולחן אורך שהוא עשה קודם. הוא התחיל עריכה חדשה. יש הוכחות בסוף הלכס ריבס שהוא עשה את זה באותה תקופה של תוך כנון בערך. והוא עשה שם אז את כל ההלכות של חשי משפט. שזה גם כן בליקות הלכות ועיבוד חדש. את כל ההלכות האלה הוא עשה בשנים האלה. בנוסף לכך, הוא גם עשה אז את לוח ברכס הנני, שזה מדורבצר לגבי השולחן ערוך. הוא עשה אז סדר נטילת ידיים, שזה מדורבצר לגבי השולחן ערוך. את זה הוא נתפס לראשונה, תקנון חס. כך שבין השנים תקנון ותקנון חס, הוא עשה את כל הדברים האלה. את המדורבצר לארבע סימנים הראשונים, שלכאורה אפשר להוכיח עוד מעט נראה שהוא לא עשה הרבה יותר וזה נשרף. הוא עשה רק את הארבע סימנים האלה. והוא גם התחיל לעשות כל מיני עריכות חדשות של הלכות מיוחדות. הלכס ריביס, הלכס תלמוד תורה והלכס חשי משפט, סדר ברכס הננין, גם סדר החמוצה שבת הוא עשה אז. כתב יד כתוב שהוא עשה את זה בתוך קנון זין, הכל באותם שנים. אחר כך, אחרי המעצרים, הוא עבר ללדי, ואז הוא התחיל להכין את הסידור, עשה את פסקי הסידור. ושם הוא, כפי שאמרנו, לקח את כל ההלכות שנוגע, וליקט אותם. אז הוא עשה את סדר ברכס הננין, כשהוא הדפיס את זה. כל ההפסות של לוח ברכס הננין הם בין השנים של תוף קוף נונחס ותוף קוף סמך אלף. בתוף קוף סמך גימל, כשהוא הגיע ללדי, הוא כבר עשה עריכה חדשה, שבקרא את זה סדר ברכס הננין, וזה כבר מדור בפה שנתפס בסידור. אז כשלומדים את הלכות ברכות הננין, יש בשלוש שלבים. בשלב שהוא עשה בשלחון ארוך, זה השלב של 20 שנים הראשונות, השלב של לוח ברכס הננין, שהוא עשה בעשר השנים הבאות, והשלב של סדר ברכס הננין, שזה פסקי הסידור, שזה כבר עשה בלדי בעשר שנים האחרונות. זה פחות או יותר שלוש השלבים. 20 השנים הראשונות, 10 השנים האמצעיות ו-10 השנים האחרונות. זה 40 שנה של האלתר רבי, ממתי שהוא היה אצל המגיד עד ההיסטלקס בתוך תקופה גדולה.
הסדר כולל את הלוח ברכס הננין? סדר ברכס הננין?
כן, ודאי.
אז למה הוא נתפס
שם? כיוון שהוא, זה לגמרי חזר בו בהרבה דברים, והוא כתב הקדמה קצרה, שהוא כותב, שאחרי שכל מה שעשיתי, אז כעת אני בדיקתתי ובירתי ברישיינים ובאחרינים, ובאתי למסקנות חדשות, ויש הרבה חזרות מברכס הננין לסדר ברכס הננין.
בכל זאת, תסמין.
התפיסו תקיוון שזה שלב אמצעי, זה מדורבצר לעומת מה שנתפס בשולחן ערוך מסימן קוף סמך זין עד סימן ריש תסבוב, זה מדורבצר, אבל זה מדור הקם לעומת הסדר ברכס הננין, לכן אנחנו, כשאנחנו עשינו את הסידור, את המחלקיימס, אז הרי בדרך כלל המקומות שהוא לא חוזר בו, זה ההעתקה עוד בעוד. אז מה עשינו? אז ההלכות האלה שלא השתנו, אז המעמקים עשינו מיד בשולחן ערוך, ולא צריך לחזור עליהם אחר כך. ההלכות שהשתנו או נוספו בלוח ברכס הננין, באו המעמקים בלוח ברכס הננין, וההלכות שנוספו והשתנו בסדר ברכס הננין, המעמקים אצלהם באים בסדר ברכס הננין, כי זה שלוש שלבים. וככה גם כן אצלנו פה בסדר אשכנז הבית. מה שמתחיל בשולחן ערוך הרגיל, יש שם סימן עד א' עד זין. לפני זה בא מדורבצר של סימונים א' ד'. בסימן ד' יש הרבה חזרות. ואחר כך יש אשכנז הבייקר בסידור, פסקי הסידור מיד ההתחלה זה אשכנז הבייקר. ושם יש הרבה חזרות לגבי דיני נטילת ידיים לגבי המדורבצר. אז יש שלוש שלבים. אם מישהו רוצה ללמוד את שלושתם ולקבל תמונה איך שהדלור הזה כן פסק במשך התקופות, הוא יתחיל עם הסידור וילך למדור בצר וילך למדור כמה, הוא יתבלבל. אז צריך ללמוד על הסדר. קודם סימן דלת במדור כמה, אחר כך סימן דלת במדור בצר, אחר כך הסידור, כיוון שיש חזרות בכל אחד. אם מישהו רוצה לדעת בפרטיות, ובנושא הזה נדבר פעם הבאה עם את השם, להסביר את שלושת השיטות, איך שהוא התפתח על הפסק שלו בסימן דלת. אבל גם את זה אנחנו רואים בסימן א'. אמרנו קודם שאת ההלכה הזאת של מה שמותר לחשוב, אסור לדבר, אם היו בגדים, מותר, לפי ההלכה, אבל לפי הזוהר, אסור. שלושת הפרטים האלה מבוארים במדור קמא, במדור בצרה ובסידור. למרות זאת, אנחנו יכולים לראות ש... בדרך כלל המדור בצרה של ארבע סימנים כתב את כל ההלכות לגמרי בצורה אחרת, בסדר אחר ובצורה אחרת. זה לא העתק, לא כמו שאמרנו בסידור שזה העתק עוד בעוד, רק הוציא קטעים, הוציא טעמים ותיקן קצת את הלשון, אלא זה לגמרי כתב את זה מחדש, את המדור בצרה של אשכנז בייקר. בפסקי הסידור, בהשכמת הבוקר, נוכל לראות בפרט הזה שאנחנו אמרנו, למדנו כעת בנוגע לחומרת הזוהר וההלכה, נראה שזה עוד בעוד כמו מדור בצרה, לא כמו מדור קמא. בסימנים הבאים, כשאנחנו נגיע לסימנים שלא נמצאים במדור בצרה, שם יהיה עוד ועוד כמו מדור קמא. זאת אומרת שאנחנו רואים שאת הפסקי הסידור הוא ערך אחרי המדור בצרה. המדור בצרה הוא עשה באותה תקופה שהוא עשה את הלכות תלמודי וכל השאר הזה. ולכן בסימנים האלה שהיו כבר מדור בצרה, אז כשהוא עושה את הסידור אז הוא ודאי ייקח את האחרון. אבל בהלכות האלה שאחרי סימן דלת, אז הוא לקח את הלשון של שולחן ערוך מדור קמא. מזה אנחנו רואים שלכאורה המדור בעצמו לא כתב הרבה סימנים ונעבדו לנו. כי אם זה נעבדו לנו, אבל בשעה שאלתר רבי כתב את הסידור שזה היה רק שנתיים שלוש אחרי שהוא עשה את המדור בעצמו, היה צריך להיות לו, אז שם היה צריך להשתמש עם הסגנון הזה ולא בסגנון של המדור קמא. וזה נראה שפני הדברים שאנחנו אמרנו, שבהתחלה הוא עשה את המדור קמא, בשנות הנונים הוא עשה את המדור בצרה, ובתחילות שנות הסמך הוא עשה את הפסקי הסידור. מה שהיה במדור בצרה הוא לקח במדור בצרה, מה שלא היה לו הוא לקח במדור קמא. אני רק רוצה לסיים את השלב הזה שאנחנו מדברים כעת על מדור בצרה, אז בדרך כלל שאומרים מדור בצרה של אלתר רבי, יש בזה שני חלקים. יש מדור בצרה של אשכנז בייקר, ואחר כך יש מדור בצרה של הלכות שבת והלכות נידה. יש ארבע פלפולים, פלפולים ארוכים ועמוקים ו... מסובכים שאלתר רבי כתב בהלכות, כמה הלכות שהוא בירר, שהוא לגמרי התחרט מכל המערכת איך שהוא הסביר את זה בשולחן ערוך, ובא לסיכומים חדשים. זה שלוש מהם, זה ארבע מהם בהלכות שבת ואחד בהלכות נידה. שתיים מהארבע זה בהלכות אמירא דנוכרי, שני סוגיות שם. סוגיה אחת זה היצואה, וסוגיה אחת זה התמונה. זה בשבת, ובהלכות נידה, בקוף בגימול, יש גם מדור בצרה. זה לגמרי סוג אחר של כתיבה, וזה גם תקופה אחרת של כתיבה. המדור בצרה האלה של הפלפולים, זה כבר כתב הרבה אחרי. זה הוא כבר כתב בלעדי, ואחרי הסידור. כשמיד שהוא בא ללעדי, בא לשם בסוף, בסוף סמך א', אז מיד התחיל להכין את הסידור והדפיס את זה בסמך ג', כעבור שנה שם וחצי או משהו כזה. על המדור בצרה של הלכות נידה כתוב בכותרת שאת זה האדמו"ר הזקן כתב לעת זקנותו בלעדי. זה כבר היה בשנים האחרונות ממש. יש עוד שני דברים ארוכים ועמוקים שאלתר רבי כתב באותה תקופה, וזה כבר נתפס בתשובות. יש שם סימן י"ד, זו תשובה ארוכה שהוא כתב אחרי הסתלקות של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. הוא פסק, רבי לוי יצחק, והיו כאלה שחלקו עליו, ואלתר רבי כתב תשובה ארוכה להסביר שרבי לוי יצחק צדק. אחר כך יש תשובה שהוא כתב לרבי לוי יצחק עצמו, הוא הסתלק בתוקף עין, שנתיים וחצי לפני אלתר רבי, ושנה, שנתיים לפני כן, היה לו שאלה של אגונה, ואלתר רבי כתב לו תשובה ארוכה מאוד, ומאוד קשה ומסובכת. אז זה כבר גם כתב באותה תקופה. באותה תקופה אין לנו הלכות שהוא כתב בחמש שנים האחרונות. עכשיו יש לנו רק את החמש ועוד שתיים, שני התשובות, זה שבע נושאים ארוכים וארוכים שהוא כתב בדרך פלפול והוכחות. אז זה נקרא מדור בצר, כשאנחנו מדברים בהלכה שבס. אז זה כבר שלב אחר של מדור בצר. כאן אנחנו מדברים על שלב של מדור בצר של ההלכות, את זה הוא עשה בשלב השני, בשנים שהוא עשה את שאר ההלכות. תבחינו עוד פרט אחד, כשתלמדו את מדור בצר פה בסימנים הראשונים, תראו שכמה פעמים אלתר רבי מציין להלכות מסוימות. יש כאלה שהגיעו לידינו ויש כאלה שלא הגיעו לידינו. הוא יגיד בהתחלה כמו שהתבהר בהלכות דרך ארץ. אין כאלה הלכות. זה כנראה שבשעה שהוא עשה את ההלכות, תלמותיר, ריביס ועוד, וחשמישפוט, וברקסננין, סדר אחרונות השבס, הוא עשה גם אז עוד כמה הלכות, ולזה הוא מציין פה, כי כל זה הוא עסק בזה בשנות הנונים, לפני המעשה. זה התקופה של המדור הבצר הזה, לכן צריך להבדיל ביניהם. זה, וזה נסתפק ב... הקדמה כללית לנושאים של סימן א', ובמשך השבוע אני מקווה שתעברו על סימן א', ב' וג', וכשנגיע לסימן ד', אז בשבוע הבא, ביום שנה הבא, אני אתן סיכום כללי מה שמדובר בסימן ד'.
מה
היחס
לסוג
לסוגריים?
לסוגריים
יש שתי סוגי סוגריים, שזה מבואר בכמה מקומות. יש סוגריים פשוט, כשזה מדובר פרט צדדי, אז זה בסוגריים. אבל יש הרבה סוגריים שזה בכלל לא פרט צדדי. זה באמצע מה שהוא מסביר, פתאום באמצע מילה מתחיל סוגריים, באמצע מילה נסגר סוגריים, ועל זה האח של אלתר רבי אמר בשמו, וגם גבן חמיה והשאר והצמח צדק כותבים שהוא, היו לו סוגיות, פרטים, הלכות, שהיה לו עדיין קצת ספק, והוא רצה לחזור על זה, אז הוא סימן לעצמו מפה ופה אני צריך לחזור על זה עוד פעם. אז הוא לא דייק שיהיה בתחילת משפט, הוא לא דייק שיהיה בסוף משפט. אלא, ויש כמה מקומות בשולחן ערוך שהוא כותב שני דברים, חיה פטור, שני סוגריים, שני סוגריים נפרדים. זאת אומרת, פה היה מסופק, אם ככה לך או ככה לך, אז הוא כותב את שניהם וכל אחד בסוגריים. דברים שהוא עדיין רצה להחליט אחר כך.
ומה
היחס
של המעסיקה?
מה?
מה היחס של המעסיקה? נעשית, לפסיקת הלכה.
בדרך כלל הוא פסק, אבל הוא עדיין היה קצת ספק, הוא רצה לברר. אז זה לא אומר לו, אבל שם שכתוב שניהם, אז כמובן שאין לנו פסק, יש לך חיים שרואים שהוא מסתפק, אין לנו. אבל בדרך כלל שהוא פוסק, אני אומר, עושה את זה בשביל מוסגן, זאת אומרת שהיה 90% ורצה לברר את ה-10%.